האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום, אתם על כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני גלי ירון, והיום אנחנו עם תוכנית רעיונות מיוחדת מכנס תקשורת בהפרעה שנערך בדצמבר 2025 בשיתוף אוניברסיטת רייכמן, הפודקאסט לא רק יח"צ שמשודר כאן בתחנה, ויפעת מידע תקשורתי. הכנס עסק בשינויים שעוברים על עולם התקשורת בעידן של רשתות חברתיות, פייק ניוז ובינה מלאכותית. במהלך הכנס הנחיתי עמדת שידור ושוחחתי עם משתתפי הכנס שהם אנשי התקשורת המובילים בתחום. בין היתר, ראיינתי את רוני קובן ואת חברת הכנסת מירב בן ארי, ושמעתי מהם על אחריות תקשורתית, על השפעת הטכנולוגיה על ענפי התקשורת ועל האתגרים שמלווים את התקשורת בעידן הזה. אז קחו את השעה הזאת להבנה עמוקה יותר של עולם התקשורת, עם דגש על הרלוונטיות לשנת 2025. מאחלת לכם האזנה נעימה. נמצאת איתי כאן לירון בן יעקב, מנהלת התקשורת של שטראוס, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת ומנחת הפודקאסט לא רק יח"צ וגם מובילת הכנס. אז לירון, מה שלומך?
אהלן. לא רגילה להיות בצד הזה. רגילה להנחות, להיות זו שמובילה את השיחה.
כן. טוב, אבל כבוד גדול לראיין אותך ככה בתור מובילת הכנס.
תודה.
אז תספרי לי קצת איך הרעיון של הכנס הזה התחיל.
האמת היא שקיבלתי השראה מכנס שהייתי בו בניו יורק, שזה היה קל היעד שלו. דוברים, יועצי תקשורת, יועצי אסטרטגיה, לא סטודנטים, וחבל. וכשחזרתי מהכנס הזה, חשבתי לעצמי, למה בעצם אין בארץ כנס שמדבר על הנושאים הכי חמים בתחום הייעוץ התקשורתי, התקשורת, יחסי ציבור, דוברות. אנחנו קל יעד של אנשים, מקצועיים, מומחים, שצריכים רגע גם לדבר אחד עם השנייה ולחלוק ידע אחד עם השנייה. והגעתי כאן לדיקנית, לקרין, ואמרתי לה, בואי נעשה כנס כזה. ובאתי לחברת יפעת ואמרתי להם, אתם בקשר עם כל אנשי המקצוע של התחום, בואו נעשה כנס כזה. אני כאן נמצאת ברייכמן, אכסניה מדהימה להיות בה. וכשהגעתי עם זה, ישר הם אמרו לי, אחלה. כאילו, יאללה, בואי נלך על זה.
מדהים, וגם באמת יש פה את הבית ספר התקשורת הכי גדול.
והכי טוב, עם המרצים הכי מדהימים.
כן, אז מתבקש שיהיה כנס כזה.
מה שאני מאוד מאוד אוהבת ברייכמן, ולכן זה גם מאוד מאוד מתבקש, זה שזו אוניברסיטה שהחיבור שלה לתעשייה ולשטח הוא מובנה. זו אוניברסיטה שהיא לא רק מחקרית ולא מנותקת, להפך, מאוד מאוד חשוב לה כן להביא את אנשי המקצוע, כן להביא את השטח לאקדמיה, כן להכין את הסטודנטים והסטודנטיות, כך שהם יהיו מוכנים ליום שאחרי, כשהם מסיימים את התואר הראשון או השני, ולחבר אותם לאנשים.
אני גם יכולה להגיד בתור סטודנטית שאני מרגישה את זה על בשרי. אז תספרי לי קצת, מי קהל היעד שעליו מיועד הכנס?
אז קהל היעד הוא גם סטודנטים לתקשורת כאן באוניברסיטה, אבל אני חושבת שקהל היעד הראשי זה האנשים מהתחום. זה אומר, כן, דוברים, יועצי תקשורת, יועצים אסטרטגיים, מנהלי משברים, מה שנקרא אישו מנג'מנט. אז זה קהל היעד העיקרי, אבל אני חושבת שתחום התקשורת, בטח בימים אלו, כשאנחנו עוסקים גם בחוקים שקשורים לתקשורת, גם בימים שאנחנו תוהים אם זה פייק ניוז, אם זה אמיתי, בעולמות של שבהם אנחנו תוהים עד כמה ניתן לתת אמון בתקשורת, ועד כמה סדר היום שאנחנו צורכים כל הזמן, האם זה, או שיש מאחור הדברים נסתרים, אז אני חושבת שזה נושא שנוגע בכולנו.
תקשורת זה הכל.
חד משמעית. בכל מקום. זה נכון.
אז יש גם פאנל בכנס. אז תספרי לי עליו.
זו למעשה הפעם הראשונה שאני לוקחת את הפורמט של הפודקאסט שלי, שלא רק יח"צ, שבכל האוניברסיטה, ומביאה אותו לבמה. ולשמחתי הרבה, חברת הכנסת מירב בן ארי הסכימה להגיע, וביחד איתה בעצם נדבר על איך מייצרים סדר יום תקשורתי, איך לוקחים את הפלטפורמות החדשות של התקשורת, אם זה עולמות הסושיאל, אינסטגרם וכו', ודרך זה מייצרים אימפקט, דרך זה מייצרים השפעה, ודרך זה מובילים סדר יום. ואני חושבת, אני עוקבת אחרי חברת הכנסת בן ארי כבר כמה זמן, והיא עושה את זה בצורה מדהימה, מעבר לזה שהיא אישה מנהיגה ציבורית, פוליטיקאית, שמובילה ומקדמת חוקים, היא פרלמנטרית מדהימה, והיא רואה נשים, שזה אחד מהדברים שאני חושבת שלנו כנשים סופר חשוב, סופר רלוונטי, וטוב שיש נשים כמוה בבית המחוקקים.
טוב, לירון, תודה.
תודה לך.
נמצא איתי כאן רוני קובן, עיתונאי, שדרן ומנחה טלוויזיה. שלום רוני, כבוד גדול.
שלום, שלום, מה קורה?
בסדר, מה שלומך?
בסדר.
אז באמת כבוד גדול לראיין אותך, שאתה גם בדרך כלל נמצא בצד המראיין, אז זה כזה...
זהו, אני כמעט אף פעם לא מתראיין, אני פשוט באתי לדבר פה בכנס, ויש משהו בחיוך והאנרגיה של הסטודנטים ש... מזיזים אותי מלדבר לסושיאל, לדבר לרדיו, לדבר לזה, אבל בסדר.
כן, זה ממש המהות של בית ספר התקשורת באוניברסיטת רייכמן, מה שתיארת פה עכשיו. אז בוא ניגש לשאלות. מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, ואיך זה משפיע עליך בתור עיתונאי ומראיין?
וואו, שהרבה פעמים אני מרגיש שמכניסים אותי לפוזיציה, שבדיאלוג היום בתקשורת זה או שאתה, הוא מאוד דיכוטומי, הוא מאוד בינארי. קופים עליך בינאריות, זאת אומרת, זה או שאתה בצד אחד, או שאתה בצד שני, או שאתה בעד דברים מסוימים, או שאתה נגד. ואני חושב שחלק מהניסיון שלי, מה שלא היה פעם, זה להילחם על זכותי להיות מורכב. זאת אומרת, על זכותי להיות גם וגם 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 וגם, ולא או-או. זה הדבר הכי... את יודעת, אני לא אומר, לא נכנס בכוונה למה, אבל אני מניח שאת יכולה להבין על מה אני מדבר. זה בסוף הדבר הכי קשה היום. הדיאלוג הצטמצם במובן מסוים, זאת אומרת, זה לא... כי חלק מהזמן זה או שקופים עליך בינאריות, או שאתה צריך להסביר מה אתה לא.
ואתה חושב שלכלים החדשים יש השפעה בדבר הזה? או שזה יותר השפעה... גלובלית.
מאוד, מאוד יש לי, מאוד, ברמה שאני, את יודעת, אני למדתי במכון מנדל בשנים האחרונות, בתוכנית שנקראת מנהיגות לתרבות, ואחר כך היו להם כל מיני מיזמים, על כל, בדיוק על הנושאים האלה של AI והרשתות החברתיות, וברור, הרשתות החברתיות, כל מה שהן מושכות אותנו זה א', להיות בפוסטים, סטורים, סליחה אם אני נשמע זקן נורא, לא יודע איך קוראים לזה בטיק טוק, אבל הכל נהיה יותר ויותר קצר, יותר ויותר חד-ממדי. אתה יושב ורואה בפיד שלך בעיקר אנשים שחושבים כמוך, מה שמצמצם אותך בילט-אין.
אלגוריתם,
ברור,
כן.
כן, כן. נכון, נכון, וגם האלגוריתם, העובדה שמאחורי הקלעים מה שמכוון זה משהו שאין לו שום אינטרסים עיתונאיים אלא מסחריים, אז זה בדיוק העניין.
ואם כל המשתתפים בכנס יצאו עם תובנה אחת או כלי אחד מההרצאה שלך, ממה שאתה...
אני הולך לדבר פה רק 10 דקות.
אז מה עדיין הכי חשוב?
מה הייתי רוצה שהם יצאו? שאלה טובה. עם זה שבסוף, למה אני אוהב את העבודה הזאת? כי בסוף זה הכל אנשים, זה עדיין הכל אנשים. זאת התקווה שיש לי. זאת אומרת, גם אם אני יושב מול מישהו או מישהי שאני לא מסכים איתם ב-200%, וגם אם אני מרגיש שהם יעשו הכל כדי לצמצם את החיים שלי, גם אם אני רותח עליהם כמו אזרח, כאזרח, עדיין, כדי שאני באמת אוכל לדבר איתם ולהגיע איתם לפגישה אמיתית, און קאמרה, אני חייב לזכור שהם בני אדם, ואני חייב להתחבר לבן אדם שהם. אז פה, זאת התקווה האחרונה שעוד נשארה לי. זאת אומרת, כל פוליטיקאי שמגיע הוא בסוף גם בן אדם. וכל... כן, אז זה איפה שהוא יושב שם.
רוני קובן, תודה רבה.
תודה רבה, היה לי מעניין, תודה.
נמצא איתי כאן אלי לוי, דובר משטרת ישראל לשעבר. מה נשמע, אלי?
מצוין, כיף להיות פה.
אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, ושאנשי התקשורת עוד לא הפנימו?
אני לא חושב שזה אנשי התקשורת שלא הפנימו, זה אנשים שמעולם הדוברות עדיין לא הפנימו, שעיתונאים מסוימים, יש בארץ בין 10-20 כאלו, צריך להתייחס אליהם כגופי תקשורת. למשל, אני כדובר המשטרה, התייחסתי לג'וש בריינר לא ככתב הארץ, אלא ג'וש בריינר כגוף תקשורת, כברגע שהוא מצייץ משהו בטוויטר, זה פשוט הופך להיות הדבר הכי מדובר במסדרונות משטרת ישראל. עמית סגל למשל גם, ינון מגל, איילה חסון, הייתה לי רשימה כזאת מאוד מאוד ארוכה, בן כספית ואחרים, של עיתונאים שאני לא מחכה לשמונה בערב לראות מה הם יגידו, אלא אני כדובר עוקב אחריהם כל הזמן ברשתות החברתיות. אני חושב שאנחנו באיזה שינוי כזה, ציוץ אחד קטן של עמית סגל או של בן כספית, משנה סדר יום.
מעניין.
כן.
אז, ומה אתה חושב שהאתגר הכי גדול של יועצי תקשורת בעידן הזה, עם כל הכלים החדשים?
האתגר הכי גדול והכי משמעותי שאנחנו נמצאים, אתם עוד צעירים, אנחנו נמצאים בעידן היסטורי. עידן היסטורי מבחינת צרכני התקשורת. מצד אחד, יש את הדור של האנשים המבוגרים, נגיד מגילאי 50, אני בן 50, מ-50 עד 120, שעדיין קמים בבוקר, מחפשים את העיתון, את הנייר, שומעים בבוקר את אפי טריגר ואת אריה גולן ואת 103. כן, אבל מצד שני, יש אוכלוסייה שהולכת וגדלה עם השנים, של חבר'ה צעירים, אני רואה את הילדים שלי גם, הם לא יושבים ב5-8 לראות המהדורה המרכזית, כמו שאני הייתי בגילם וראיתי, הם לא בחמש בערב שמים שעון לראות ולצפות ברפי רשף, לא, הם צורכים את המידע שלהם ביום יום מהרשתות החברתיות, מאתר פוש שנדבר עליו פה, בוועידה, מ-0404, מיבגני, מאתרים כאלה ואחרים שהם באמת חורכים את הרשת. אנחנו בעידן מאוד מאוד היסטורי. אני חושב שדובר היום צריך להתאים את עצמו לכל הפלטפורמות, לכל הקהלים. גם לדאוג שהחברה שהוא מדברר אותה תהיה בבוקר בגלובס, בדמרקר, בכלכליסט, וגם מצד שני תהיה באתר פוש.
אם כל המשתתפים בכנס יצאו עם תובנה אחת או כלי אחד מההרצאה שלך, מה חשוב לך שזה יהיה?
חשוב לי שהתקשורת לא תאבד את העומק שלה. אמרתי את זה גם בשיחת הרקע עם תומר אביטל, שהוא מנחה את הפאנל הזה. חסר לי מאוד עומק היום בתקשורת. עומק זה אומר כתבות של 10 ו-12 דקות, לקחת צוות, כמו שהיה לפני 10 ו-15 שנים בטלוויזיה, אני זוכר את זה. יורדים עכשיו לים המלח ועושים איזה סדרה מטורפת על ים המלח שמציפים את כל הבעיות, את כל הסכנות, את כל התחלואות. או עכשיו קירת שמונה, העיר אולי הכי חשובה במדינת ישראל היום, גוססת. אני לא רואה את התקשורת, אני רואה את התקשורת המקומית שם, אבל לא רואה שעושים שם שידורים מיוחדים ופותחים את המהדורות עם זה. חסר עומק. הרבה פעמים אנחנו הולכים עם כל מיני פרשיות כמו עכשיו, עם קטרגט ואלי פלדשטיין וכאלה, זה ישר הולך לשמאל ימין, כן ביבי, לא ביבי, אבל אין משהו עמוק וזה מאוד מאוד חסר.
אלי לוי, תודה רבה.
תודה לכם.
אז נמצאת איתי כאן ליאת בקיאר, מנכלית מיינד. מה שלומך, ליאת?
בוקר טוב, איזה כיף להתארח.
בוקר טוב. כיף גם לנו, כבוד גדול.
כבוד כולו שלי.
אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, ושאנשי התקשורת לא הפנימו עדיין?
אני חושבת שמה שאנשים לא מבינים, שהכל השתנה, כל המדיום השתנה, וכל התקשורת סביב, מול אנשים, או מול צרכנים, או מול הציבור, השתנתה לגמרי. השיחה השתנתה, בא לי לומר. מה זה אומר? שאם פעם היינו מדברים דרך פילטרים, אוקיי? ואני אתן לך דוגמה. פעם הודעות לעיתונות, או נגיד סוף שנה, סוף רבעון, כל מיני הודעות של רווחים, לא רווחים, תת כל מיני הודעות חשובות, היו נעשות דרך עיתונים כלכליים, אוקיי? משרד יחץ היה שולח את הפורמט, את הקומוניקט נקרא לזה, עם הטקסט, עיתונים כלכליים היו מתקשרים את זה החוצה, ואנשים היו קוראים את זה ומגיעים לזה פחות או יותר ככה.
מאוד רשמי.
בדיוק. היום שימי לב, שמנכלים מאוד גדולים, כולל מנכל אינסטגרם, כולל מנכל שופיפיי, כולל מנכל ספוטיפיי, שהם רוצים להודיע משהו לציבור, הם פשוט מצלמים את עצמם ומעלים את זה באינסטגרם. אין יותר את המודלים הישנים של פעם. אנשים מדברים עם אנשים, מותגים עוברים להיות אנשים. על זה גם אני מדברת היום בכנס, בדקות שלי, וזה פשוט, אני רוצה לומר, כל הסטורי טלינג השתנה. כל איך שאנחנו מספרים סיפור, כל איך שאנחנו מדברים אותו, כל איך שאנחנו... המדיום שאנחנו כאילו פונים אליו השתנה. אם פעם היינו עולים על הר מאוד גבוה, וצועקים במגפון הכי חזק, בשביל שכולם ישמעו אותנו, היום זה שונה. היום יש לי את החשבון שלי, ואני מגיעה דרכו לכל האנשים שאני צריכה, ואנשים צורכים אותי, וזה שונה לגמרי. אני מקווה שהייתי מובנת, אבל זה שונה לגמרי, לגמרי מה שהיה פעם. בטח ובטח שמדובר על יחץ.
לגמרי. אבל את חושבת שזה עצם השבירת דיסטנס הזאת?
זה לא שבירת דיסטנס, זה משהו קורה במציאות שלנו, במציאות העולמית אפילו יש לומר, שבא משתי פרמטרים מבחינתי. פרמטר אחד זה פרמטרים של חוסר אמון. אנחנו חיים בתקופה של חוסר אמון, הגדול, המשבר אמון הכי גדול שהיה בהיסטוריה אי פעם, ברמה עולמית, ויש לזה מחקרים, והברומטר של אדלמן מראה שיש יותר מ-56% חוסר אמון בציבור העולמי, בממשלות, במוסדות, במערכות גדולות, בעיתונות. תחשבי, כל מה שקרה בשנים האחרונות, כל המיטו, חוסר אמון כלפי למעלה. קמברג' אנליטיקה, פייק ניוז, למי אני מאמין? הקורונה, עשתה לנו חוסר אמון במערכות בריאות עולמיות, וואו, קולסלי. יש המון פערים בין מעמדיים, Black Lives Matter, שימי לב. הברומטר של אדלמן גמרה, שיש יותר מ-40% מהציבור בעולם שמאמין באקטיביזם עוין. שמה זה אומר? לקחת את הדברים לידיים. כאילו, תביני איזה חוסר אמון שהציבור אומר, אני אקח לידיים, אני אשבור רחובות, אני אשרוף, אני אצא החוצה וכאלה. זה אחד. מצד שני, יש מגמה מאוד גבוהה של בדידות. כי הטלפון, עם כל הכבוד, לוקח לנו המון שעות, וכשאנחנו בודדים, אנחנו קמאים לאנשים, לא למותגים. האמון שלנו באנשים עולה, כי אנחנו בודדים. עכשיו, זה לא סתם מתפוצץ בקורונה. בגלל שבקורונה היינו כל אחד ספון בדלת אמות, איך שאומרים את זה, כאילו בבית שלו. וכל העולם הזה שהתפוצץ, זה עולם של קריאטורים, של פודקאסטים, של משפיענים, והוא לא סתם מתפוצץ אז. כי חיפשנו אינטראקציה אנושית. כי זה לא רצון, זה צורך שלנו באנשים. ואז שימי לב מה קורה. יש את כל המגמה הזאת של אנשים מדברים, ויותר מזה, אנשים מדברים בין אם הם מוכרים ובין לא, יש 38% יותר הקלקות ללייקים וללידים על פרצופים מדברים. מה זה אומר? שאנחנו מבקשים לצרוך תוכן של אנשים, אנחנו מבקשים אינטראקציה אנושית. אז מבחינתי שתי המגמות האלה של חוסר אמון ובדידות מביא לכל הזיקוק הזה והזיקוך הזה של לדבר לאנשים, להיות בן אדם שמדבר לאנשים. שימי לב, היום יש מצב, גם זה פורסם לפני שבועיים ומשהו בדוח בזק, אינטרנט של בזק של ישראל, ש-63, ויש גם המון המון מחקרים של מטה, ש-63% מהקהל שצורך תוכן באינסטגרם יאמין למשפיען שידבר מותג ולא יאמין למותג שמדבר את עצמו. את מבינה כאילו איזה מצב הגענו? כן. שאת יכולה להיות... לא יודעת, אני לא אגיד כאילו שם של מותג, אבל מותג מסחרי מאוד גדול, ואת רוצה לדבר את עצמך, ולא יאמינו לך, ואת תתני כסף למשפיען, ויאמינו לו. תביני כאילו לאיזה מצב זה הגיע, שאנחנו מאמינים לאנשים שיקחו עסקאות, או ייקחו שטאפים מסחריים, כי זה בדיילי יוז שלהם, וכי הם באים להמליץ לנו על משהו שהם גם ככה צורכים, והם גם ככה מאמינים בו.
כן, לתת לנו תמונה אותנטית.
תביני אבל לאיזה מצב זה הגיע, זה לא מישהו שמפרסם לי, זה חבר שלי. עכשיו, הוא לא באמת חבר שלי, כן, הוא מישהו שאני עוקב אחריו ומאוד מעורה ביום-יום שלו. אבל לשם הגענו, ובגלל זה הכל משתנה.
כן, ומאחוריו גם עומדים אבל הרבה שטאפים
ברור, ומשלמים. וזה לא משנה, ושימי לב, וזה לא משנה.
כן.
הם עדיין יאמינו לו, מאשר למותג, מסחרי, או לאיזה חברה, או לאיזה משהו כזה.
כן.
זה מעניין, נכון?
מאוד, אני יודעת, מאוד. אני מתה על זה. השבירת קיר הרביעית.
מטורף, מטורף.
מגמה מטורפת.
ממש.
איזה נזק, הכי, כאילו, מה האתגר הכי גדול? שיועצי תקשורת עושים היום לעצמם לאור הכלים ה... כאילו מתמודדים איתם, סליחה.
אני חושבת שזה אותו דבר, תקשיבי, אני ממש כאילו בא לי לומר, אני קונסיסטנטית בדעה שלי. זה אותו דבר, הם לא עשו אדפטציה למציאות. עכשיו, לא בא לי להגיד עולם חדש, כי אנחנו, זה העולם, זה לא חדש כבר. בואי, זה כבר 5 שנים רץ פה, 6 שנים, כאילו, בקורונה זה התפוצץ, זה התחיל קצת לפני, בצורה אקספוננציאלית זה התפוצץ, וזה כאן, אבל הם לא השכילו לעשות האדפטציה ל... איך מדברים עם הקהלים שלהם, באיזה פילטרים, באיזה מדיומים. תתקדמו, בא לי לומר.
את חושבת שזה לכלל החברות, לכלל המותגים, ככה הם צריכים להתנהל?
את יודעת, שום דבר הוא לא באמת לכלל המותגים, אבל כן, בא לי לומר שכן. יש איזה חוק, יש כמה חוקי אצבע כזה נקרא להם, שכן, שכולם צריכים ללכת אחריהם, ובטח ובטח לעשות סושל, ולדבר בסושל עם הקהלים שלהם.
ליד בקיאר, תודה רבה.
באהבה.
כל האוניברסיטה
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז נמצא איתי כאן דני לוי, מייסד CSO, דני לוי תקשורת. מה שלומך? אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, ושאנשי המקצוע עדיין לא הפנימו?
תראי, אם הולדת הסושיאל, ואני גם כתבתי על זה פוסט בלינקדין, שווה ללכת ולחזור אליו לפני כמה שבועות, אז יועצי, נהיה כזה עניין מאז שנפרץ איזה סכר, ויועצי התקשורת למעשה, מה שפעם הם היו עובדים, מאחורי הקלעים, אנשים הולכים ומשתפים את העבודה שלהם בסושיאל, בצורה מאוד בוטה, יכול לבוא מישהו ולא יודע, לפרסם איזה אידיאה על רכישה של איזה חברה על ידי חברה אחרת, ויבוא יועץ התקשורת ויפרסם את קולאז' פרסומים כזה ענק שמציג את מלאכתו ובעצם מקטין את הלקוח שלו ומקטין את העיתונאי ובעצם עושה את האפקט ההפוך ממה שיחסי ציבור אמורים לעשות. אוקיי, כלומר, אנשי יחסי ציבור צריכים לעבוד מאחורי הקלעים, הם לא צריכים להתרברב בעבודה שלהם. אם אני ראיתי כתבה בעיתון, בכלכליסט, על איזו חברה שנמכרת לחברה אחרת, וזה נראה לי עסקה רצינית, ואז אני פותח את הלינקדין, ואיזה מנהל לקוח במשרד יחסי ציבור, מעלה קולה של כל הפרסומים שהוא השיג על הלקוח, אז הוא בעצם אומר, לא הייתה עסקה גדולה וראויה, אבל אני, יועץ התקשורת, הצלחתי להכניס אותו במלא מקומות, והנה אני מתרברב במלאכתי, ולכן זה בכלל מקטין לי את האירוע, ואז מרגיש לי הכל יחץ. אז צריך למדוד את התקשורת לא לפי כמות אינצ'ים או כמות אייטמים, אלא באקסקיושן מדויק, בעברת מסר נכונה, עדיף לבוא לכתב אחד רציני, שמבין עניין, ולתת לו את הסיפור, ושהוא יכתוב אותו עם הפרשנות הנכונה שמתאימה, ובכלל, כשאתה עובד עם ארגונים גדולים, דברים הם לא כמו שהם נראים. יכול להיות שחברה בכלל לא רוצה שיחשבו שהיא מאוד גדולה ומצליחה, והיא רוצה כן להצטנע. אז זה דבר שצריך לטייב אותו בתחום שלנו.
אז נגעת בזה קצת, אז אני אשאל אותך עוד קצת על זה. מה האתגר הכי גדול שיועצי תקשורת יוצרים לעצמם בעידן הזה של הכלים החדשים?
מה האתגר הכי גדול?
כן, לא רק בסושיאל, גם AI.
כן, תראי, אצלנו במשרד לדוגמה, היום כשאנחנו מגייסים אנשים, הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים הם מה... יכולת, מה האדפטציה שיש להם בכלל ל-AI, כמה הם מבינים בזה, כמה מכירים כלים, התעשייה הזאת מאוד ורסטילית ומשתנה מהר, וכל יום יש כלי חדש שרומס את הכלי הקודם. אנחנו עברנו, נגיד, ברמה הארגונית אצלנו, כבר כמה פעמים בין GPT לג'מיני, עכשיו יש לנו גם ג'מיני וגם GPT, אבל אני מדבר איתכם על מוצרים ארגוניים שיודעים את הוויס של כל הכוח ויודעים את ההיסטוריה שלו, ועכשיו כל שאילתה שנקבל בכל נושא, הוא כבר יודע להגיד, וגם אולי אזכיר לך, כי אנחנו אומרים ככה וככה, כי שנה שעברה אמרנו ככה וככה, כלומר, כל הידע הארגוני הזה כבר נשמר, ואנחנו חופשים אנשים שהטכנולוגיה לא זרה להם ויודעים לרתום אותה, כי באמת כל המשימות, נקרא להם, שלוקחות זמן, המשימות השרירותיות, המשימות הפשוט של עמל, את כל הדברים האלה באמת נחתך הרבה מאוד זמן, הודעות לעיתונות, נגיד, נכון לפני כמה חודשים, המשימה המרכזית הייתה למחוק את המקפים, היום כבר אין את המקפים אפילו, אז יעבור זמן. לא יהיו עוד פריצות דרך ענקיות ב-AI, אבל לפחות בג'נרטיב AI, אז הכלים ישתכללו טיפה ויעשו פיינטיונינג, ולכן פשוט צריך להכיר AI. מבחינתי, אדם שיודע AI, אל מול אדם שיש לו ידע של היסטוריית התקשורת, אני ודאי אעדיף אדם שיודע AI.
ואם כל המשתתפים בכנס יצאו עם תובנה אחת או כלי אחד מההרצאה שלך, מה חשוב לך שזה יהיה?
המסר המרכזי שאמרתי על הבמה, אני מבין שלא היית בהרצאה, כי לא היית?
הייתי.
היית? תראה עוד מעריץ. רוי הקטן. אז לשמור על התקשורת, באמת, זה התפקיד של כל מי שיוצא פה עכשיו, לדאוג שהתקשורת תהיה נקייה, שהתקשורת תהיה עוצמתית ואיתנה, ולא תלך לשום מקום, כי בלי תקשורת באמת יהיה לנו רק, כמו שאמרתי, חתולים מעופפים, או משהו כמו 3i אטלס, כשהוא יעבור ליד כדור הארץ, אנשים פה ילכו כמו עכברים מסוממים, ויהיה פה מגדל בבל. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, והתקשורת זה למעשה המקום האחרון ששומר על האמת הזאת, גם לא בכל המקרים, ואנחנו צריכים לדאוג שהיא תמשיך להתקיים.
דני לוי, תודה רבה.
תודה רבה.
אז נמצא איתי כאן עומר מלכה, עורך הראשי של מאקו.
אהלן.
מה נשמע?
בסדר גמור.
אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, ואיך זה משפיע בפרט על מאקו כגוף תקשורת דיגיטלי?
וואו, בשנים האחרונות זה הגדרה, פשוט הגדרה רחבה, שמתחילה ב-20 השנים האחרונות, וזה שהאתרי האינטרנט בעצם הפכו להיות הזירה המרכזית של, של צריכת האקטואליה. ויש את השנים הקטנות, נקרא לזה, בטווח של החמש, אולי 10 שנים האחרונות, שזה כמובן הרשתות החברתיות, שהמידע הוא כבר לא הבלעדי של העיתונאים. והלידים שהעיתונאים מוצאים, הם לפעמים גם מגיעים מרשתות חברתיות. כי אם עכשיו מישהו נמצא בהוואי ובדיוק התפרץ הר געש, כנראה יהיה לו את הסרטון הרבה יותר מהר ממני, שאני נמצא פה באוניברסיטת רייכמן מתראיין כרגע. אז הבלעדיות למידע כבר היא לא של, של העיתונאי, אבל עדיין ההבדל המהותי בין הרשתות החברתיות לבין כלי תקשורת כמו מאקו, זה אמינות, אני חושב. כולנו באים לרשתות החברתיות באיזה גישה שלא בטוח שמה שאני רואה או קורה נכון, ואם אני רוצה לבדוק אם מה שאני רואה או קורה נכון, אני רגע אלך לתקשורת המסורתית ואסתכל שם. כנ"ל גם באירועים גדולים, בברייקינג ניוז, אתה לא תלך לרשתות החברתיות, אתה קודם כל תחפש את זה באתרים הגדולים. אנחנו בדיוק עברנו שנתיים עם הרבה מאוד ברייקינג ניוז כאלה. אז אני חושב שעדיין המקום של אתרי האינטרנט הוא מרכזי, המרכזי ביותר בשיח התקשורתי.
ומהו האתגר הגדול ביותר שהעיתונאים כעיתונאים מתמודדים איתו? הגוף הוא גוף כמו שאמרת, mm-hmm. אבל מבחינת עיתונאים עצמם.
אני חושב שכעיתונאי, בכלל כעיתונאי גם בחיים האישיים שלי, אני הולך כל הזמן בגישה שכולם מנסים לרמות אותי ולשקר לי. ואני תמיד צריך את ה... קשה, אני אומר, גם אשתי אומרת, איך אתה חי ככה? אבל אני חי ככה, כי אני תמיד מרגיש שהצד השני מנסה להרבב אותי. ולכן יש את הפרקטיקה הבסיסית שלומדים בשיעור הראשון בעיתונות, זה הצלבת מקורות, ולבדוק אם גם מפה וגם מהצד הזה, בעצם המידע הוא אותו מידע. והאתגר הוא, שוב, אני חוזר לרשתות ולדוברים, שנורא נורא התרגלו גם לעבוד עם רשתות חברתיות בשנים האחרונות, שלא הכל חייב להיות מדויק, ואם הוא לא מדויק, אז נתקן אחר כך. ובכלל, כל השיח שכולם צריכים להיות, הכל צריך להיות נחמד, וחדשות טובות, ולאבי דאבי ברשתות החברתיות, זה נורא נורא שינה את התפיסה של את התחושה לפעמים של עיתונאי, מאשר שהוא עובד מול אנשים כאלה, מאשר הוא עבד איתם לפני 20 שנה, כי משהו ברשתות החברתיות הפך מאוד מאוד ל... אתה לא חייב לדייק, ואם לא דייקת, נתקן. ותהיה נחמד, אל תפגע בי, אל ת... אם עשית משהו לא בסדר, אנחנו נכתוב את זה, אין הנחות. זה התקשורת הישנה, במרכאות, שעדיין חיה ובועטת באתרים, לשמחתי.
זה גם התפקיד שלה בסופו של דבר.
נכון, מה ש... אגב, תשאלי, סיימתי פה עם הבחור נחמד מפוש, הוא לא מגדיר את עצמו כעיתונאי, וזה בסדר. אבל זה כאילו, היא הגדרתך כעיתונאי, גם נותן לך איזו הנחה בסיסית של, אני לא עיתונאי, אני יכול לטעות, ואם אני אתעה לא נורא, אני אתקן. ובעיתונות זה לא ככה. עיתונאי יודע שאם הוא יטעה, הלך לו היום, הלך לו החודש, הלכה לו השנה. כי זה הטרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות לעיתונאי, זה לטעות.
וככה לסיום, אם כל המשתתפים בכנס יצאו עם תובנה אחת, או כלי אחד מההרצאה שלך, מה חשוב שזה יהיה?
אני ספציפית, הפאנל שלנו היה... באמת בתווך הזה שבין התקשורת המסורתית, שזה מצחיק שכאילו האינטרנט הפך להיות התקשורת המסורתית,
כן.
לרשתות חברתיות, אז אני אומר את זה כזה דבר. זאת אומרת, גוף שעושה חדשות, או לא יודע איך הוא מגדיר עצמו, גוף עיתונאי או תקשורתי ברשתות החברתיות, בסוף, בלי התקשורת המסורתית, כלומר, בלי מאקו, וגם בלי המתחרים שלנו, וואלה, ויינט, חדשות 12, חדשות 13, whatever, הם לא היו קיימים. הרי הם בסוף, הם בעיקר אגריגטור של מידע. הם חשובים, הם טובים. הצרכן הצעיר צורך משם מידע. אני לא יודע אם זה טוב או רע. לפני 10 שנים עשינו סקר במאקו, ששאלנו את האנשים איך הם צורכים את המידע האקטואלי שלהם, והתשובה הייתה, ארץ נהדרת. זה מצחיק ועצוב.
כן.
אז אני חושב שאם אני צריך, שוב, זה עוד לא נראה לי שמי שמאזין לנו קצת יותר בוגר מזה ומבין, אבל הילד שלי, שהוא בן 11, אני אומר לו, אל תאמין לכל מה שאתה רואה בוואטסאפ ובאינסטגרם. אתה עוד לא בגיל להיכנס למאקו, אבל כשתהיה, כל מה שאתה קורא, והוא קורא המון המון פייק ניוז, המון. והוא צורך את המידע שלו מוואטסאפ, בעיקר בגיל הזה, בגיל 11. מקבוצות של ישראל בידור ופוש וכולי, הם גם יש להם את הנגזרת הוואטסאפית שלהם לקהל ממש צעיר. וזה מבאס, ואני אומר לו, ביום שתוכל להיכנס למאקו, תבדוק קודם כל בתקשורת המסורתית, עם המידע שאתה קורא ברשתות החברתיות, הוא נכון.
עומר מלכה, תודה רבה.
בכיף, תודה לך.
אז נמצא איתי כאן מני אברהמי, מנכ"ל יפת מידע תקשורתי. מה נשמע?
מצוין, מה שלומך?
בסדר גמור. אז מה לדעתך הדבר הכי מהותי שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, שאנשי התקשורת לא הפנימו עד הסוף?
אני חושב שכולם מדברים AI, אבל זה לא באמת AI. AI, רובנו עושים שימוש, אבל בסוף הדבר המרכזי שהשתנה בעולם התקשורת זה שני מוטיבים מרכזיים. הראשון זה היכולת להבין שהטכנולוגיה משנה את התמונה, ולא בהיבט של AI. בהיבט של גבולות שהתשתשו, בין עולם יחסי הציבור לבין עולם הפרסום. מה זאת אומרת? בעבר בין עולם היחץ לעולם הפרסום הייתה חומה. החומה הזאת מהצד של העולם הפרסום היה תוכן קנוי בכסף, בצד השני היחץ תוכן אורגני. החומה הזו קרסה והגבולות התשתשו. גבולות התשתשו זה אומר שאנשי יחץ יותר מתעסקים ברשתות חברתיות, במשפיענים, בטכנולוגיה, בכסף, בלקנות קמפיינים. כמו עולם הפרסום, גם עולם הפרסום קצת נוגס בעולם היחץ. תוכן שיווקי, דברים כאלה שהיו רק שגם הם היו באמצע קצת, השני הצדדים עושים. הדבר השני שבעקבות זה קרה, וזה הדבר שאנשי יחץ עדיין לא מפנימים. א', הם לא מפנימים שהגבולות נפלו חלקם, אבל הדבר היותר מרכזי, שהם נתקעים עדיין בעידן שבו הם נמדדים על החשיפה שלהם, ולא על התוצאה של החשיפה. כלומר, אנשי יחץ אומרים, תראו, אני הבאתי חשיפה חיובית. ולידם עומד פרסומי, שמציג קמפיין, והוא מציג גם מה התוצאות של הקמפיין. כלומר, האם בעקבות הקמפיין מכרנו יותר, שינינו תדמית. כלומר, היחץ נשאר בעולמות של יחץ של פעם, של קשרי עיתונות. קיבלתם האוניברסיטה, אנשי היחץ, סיפקו חשיפה חיובית לאוניברסיטה. אבל אם החשיפה הזאת תרמה לקהל היעד, שזה צעירים שאמורים להירשם לאוניברסיטה, אני לא בטוח. זה שני הפערים.
מעניין. ומבחינת הכלים החדשים, דיברת על סושיאל וזה, אבל מבחינת, נגיד, למרות שהרגע אמרת שזה לא באמת AI.
נכון, אבל זה, לא, זה גם AI, זה גם... לא, כן. בסוף, אני באתי ואמרתי שזה לא השינוי שלא מיושם על ידי אנשי יחץ, אבל AI זה שינוי ענק, בוודאי.
כן, אז מבחינת גם AI, גם סושיאל, כל השינויים של העידן החדש, מהו האתגר הגדול ביותר שאנשי תקשורת, יועצי תקשורת, אנשי יחץ מתמודדים איתם?
אני חושב שהם לא מתמודדים היום מתמודדות בעתיד, זה ההבנה שהעולם שלהם משתנה בצורה שהיא טקטונית. עולם התקשורת הולך לשינוי שהוא שינוי מהותי. הפעם האחרונה שזה קרה זה כניסת אתרי אינטרנט, וזה קרה מזמן. וזה שינה לחלוטין, עולם הרשתות החברתיות והאינטרנט שינה לחלוטין את עולם המדיה והתקשורת. אני חושב שה-AI עשוי לעשות שינוי גדול אפילו יותר. כלומר, יצרני תוכן בצורה אוטומטית, פייק ניוז, תקשורת שמיוצרת בצורה על ידי רובוטים ולא על ידי בני אדם, וזה שינוי שיצטרכו להתרגל אליו. הדרך להתמודד איתו בעיניי זה לדעת איך לעשות שימוש בכלים האלה.
וכיצד אתה רואה את נתוני הסקרים? הם משנים את פני הייעוץ התקשורתי?
סקרים באופן כללי, שאני אבין?
הסקרים של יפת.
כן, הסקרים, תראי, בסוף אנחנו מנסים באמצעות סקרים לספק איזושהי תמונה, סקרים ומחקרים, לספק איזושהי תמונה יותר מתודית לעולם היחץ. כלומר, לקחת תחום שהוא תמיד היה בבטן, כלומר, אבל להגיד, אני יש לי תחושה שזה עובד. לא, בוא ניקח את התחושות האלה שהרבה מאוד אנשי יחץ מגיבים אליהם ואומרים אותם, אנחנו מרגישים וכל מיני כאלה, ונעשה את זה למשהו הרבה יותר מדעי. בוא נמדוד ובוא נזכור, ובוא נראה האם הקמפיין הצליח או לא הצליח, נלך לקהל היעד, נשאל אותו. בוא נראה האם בעקבות קמפיין שעשית, השיח השלילי ירד. בוא נראה אם בעקבות קמפיין שעשית, קרה משהו, המחץ זזה או לא זזה. אלו הכלים שאנחנו מנסים להטמיע באמצעות מודלים בינלאומיים וחברויות באיגודים בינלאומיים, מנסים להטמיע בתוך עולם היחץ.
תודה רבה, מני אברהמי.
שמחתי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז נמצא איתי כאן תומר אביטל, יזם חברתי ומוביל לימודי חשיבה ביקורתית. מה נשמע?
אחלה.
אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, שאנשי המקצוע עדיין לא הפנימו עד הסוף?
שחלק לא מבוטל מהציבור לוקח את החדשות שלו מהרשתות החברתיות. וזה בעיה, זה בעיה גדולה לכולנו, לא רק לאנשי המקצוע לציבור, כי האלגוריתם לא בודק אם משהו אמיתי או נכון. להפך, אם זה פייק, יש יותר סיכוי שהוא יראה אותו, כי הוא יבין שזה עושה אינגייג'מנט, מעורר רגש. אז אני חושב שדווקא לוחמי האמת, ומי שרוצה להגיע לציבור על בדרך הגונה, הוא צריך להשתמש בזה, הוא צריך להשתמש באלגוריתם, לעשות את החדשות שלו, את הקמפיינים שלו, מה שזה לא יהיה בצורה סקסית ומדליקה, אבל לא לוותר על עובדות, אחרת אתה רק עוזר לנו להתגלגל בספירלה הזאת לעבר מציאות שאין ביותר אמת, וזה רע לכולם.
איך?
איך שאין אמת זה רע?
לא.
או למה אנחנו מתגלגלים בספירלה הזאת?
לא, איך אמרת שאנשי התקשורת וגופי התקשורת צריכים לעשות את זה בצורה מושכת יותר?
אה, לעשות סקסית.
כן.
הנה, אני אגיד לך, אתן לך דוגמה. חשפתי שבוע שעבר, זו הוצאה הזויה של נתניהו. עכשיו, פעם הייתי מדווח את זה, מבקר המדינה כתב ככה וככה, הלכתי ובדקתי זה רע וזה רע. לא, ישר התחלתי ב... החלון של נתניהו מצופה בזהב? איך זה יכול להיות שהוצאנו 10 מיליון שקל על דבר כזה? ועשיתי הוצאה שהיא משהו די אפור, הוצאה מתקציב ציבורי, לעשות את זה בצורה סקסית שהגיעה באמת למאות אלפי אנשים. אפשר לקחת כל דבר, אני חושב שזה מה שאתם צריכים, מה שצריך ללמוד היום, ולא לוותר על האמת, לא להגזים, לא להפריז, פשוט להבין מה האלגוריתם רוצה ולתת לו את זה, ובהיי לבל, אני חושב שצריך לתקן את האלגוריתם. כלומר, אני חושב שצריכים לעבור חוקים, כמו שיש באיחוד האירופי, שמשקיפים את האלגוריתם שנדע. מה נקבר ומה מוצף, והאם, את יודעת, מה שחלו פה זה זמן מסך או קידום מסחר, כלומר יש כללים שבאיחוד אירופי עכשיו מקדמים ופה לא, שעוזרים לציבור להבין את מאחורי הכלים של האלגוריתם, כי זה בסוף האורך הראשי של כולנו היום.
נכון, זה מותאם אישית.
כן, כל אחד בבועה שלו, כן. זה בעיה.
ונגעת בזה קצת, אבל מה האתגר הכי גדול שאנשי תקשורת יוצרים לעצמם בעידן הזה של כל הכלים החדשים?
וואו, אני אגיד לך, אני אדבר על עצמי. האתגר הכי גדול שלי זה להגיע לתהודה מבלי לכתב, מבלי לפלג. שוב, אני חוזר לאלגוריתם כי כאמור, זה אורך הראשי, וברגע שהוא בעיקר, ככה זה נראה עם בחוץ, אין לנו שום שקיפות פה על אם הוא באמת מעודד כיתוב, כלומר אם הוא רואה ציוץ שיוצא נגד איזה קבוצה אוכלוסייה ושם את זה בראש הפיד, או סרטון טיק טוק שהוא רעל מזוקק וזה מה שרואים, אז האתגר שלנו זה איך לא לייצר תוכן כזה ועדיין לצוף למעלה.
מעניין.
וזה קשה. כן. זה קשה, אני אומר, אני נאבק בזה כל יום.
כן.
איך לעשות תוכן טוב, לא מפלג ולא רעיל.
וככה לסיום, אם כל המשתתפים בכנס יצאו עם תובנה אחת או כלי אחד מההרצאה שלך, מה חשוב לך שזה יהיה?
אז חשיבה ביקורתית זה נשמע כזה... משהו גדול וכבד, זה לא. זה כללים מאוד פשוטים, איך לא ליפול בעצמנו לפייק. אני אתן אולי שתי עצות. אחת, לגוון. לגוון, עכשיו ראיינתי את עורך פוש ועורך מקו. וזה כאילו קבוצות כדורגל, אנשים רק בפוש, רק במקו. מה פתאום? אתם תקבלו רק חלק מהאמת אם תהיו רק באינסטגרם, אתם תקבלו חלק אחר של האמת אם תהיו עם התאגיד. תצרכו הרבה ומגוון, ובטח שלא רק ברשתות. הרשתות, כמו שאת אמרת, זה מכניס אותך לאיזושהי בועה שמראה לך מה שאתה תאהב ומה שתסכים איתו. ויש הרבה דברים שאתה לא תאהב. לא יודע, עכשיו זיום אוויר בשואם. אתה צריך לדעת את זה. אתה צריך לדעת את זה, צריך להבין שהפוליטיקאים לא משרתים אותך אם זה המצב, צריך לדעת לבחור אחרת, ובשביל זה צריך אקטיבית לחפש חדשות, להיכנס, שאת לא ראית כל האפליקציות, ויינט, מקו וכולי, ולהיכנס איזה פעמיים ביום לקרוא.
תודה רבה, תומר אביטל.
תודה לך.
אז נמצא איתי כאן עכשיו, עמרי ארוש, יועץ אסטרטגי כלכלי. מה נשמע, עמרי?
בסדר גמור, מה שלומך? כיף להיות כאן.
בסדר גמור, כיף לי. אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, שאנשי המקצוע עדיין לא הפנימו עד הסוף?
אני חושב שמהפכת המידע שהתחילה כבר האמת לפני 2.5 עשורים, בעצם הופכת את גם את הכלים שלנו, גם את היכולות שלנו וגם את הצורך שלנו להגיב לאקספוננציאלי. הכל הרבה יותר מהר, הרבה יותר חזק. האוקטבות שבהם צריך לדבר בשביל להישמע הם ממש על סטרואידים. ואני חושב שעדיין לא כל אנשי התקשורת וכל היועצים הפנימו שהעולם משתנה, הוא משתנה כל יום, והוא משתנה הרבה הרבה יותר מהר ממה שהוא השתנה בהתחלה. וצריך לאמץ את הכלים, לרוץ איתם קדימה, לא לפחד, ובשביל לעמוד בקצב, וזה אפשרי.
ומהו האתגר הכי גדול שיועצי תקשורת יוצרים לעצמם דווקא בעידן הכלים?
תראי, אני חושב שבסוף, וגם דיברנו על זה בפאנל, אני חושב שהאתגר המרכזי הוא לא להפוך להיות עצלנים ולא להיכנע לבינוניות. הכלים הם אחלה, הם מעולים, הם מדהימים, הם נותנים לנו הרבה מאוד יכולות שלא היה לנו קודם. כמו שאמרתי בפאנל, הם הופכים את היועץ לחדר מלחמה של איש אחד, אבל צריך להיזהר, הכלים הם כלי. בסוף אנחנו אלה שמחליטים, אנחנו אלה שנמצאים בחדר, קוראים את החדר, ולנו יש את הלב והרגישות והאינטליגנציה הרגשית בשביל לתת גם ללקוחות שלנו וגם לעיתונאים בתקשורת וגם לכל מחזיקי עניינם האחרים את האינסייט האנושי, וזה לא ייעלם.
ואם כל המשתתפים בכנס ייצאו עם תובנה אחת, או כלי אחד מהפאנל, מההרצאה שלך, מה הכי חשוב לך שזה יהיה?
זה אני אחזור, תשקיעו באקס פקטור האנושי, תייצרו קשרים, תייצרו בריתות, זה בסוף הדבר החשוב יותר שיקח אתכם הכי רחוק בחיים, בטח בעולם שהטכנולוגיה כל כך נגישה לכל אחד ומטשטשת את הפערים של המידע, האקס פקטור האנושי הוא החזק ביותר, וגם היום למעלה משלושה עשורים לאחר שהתחילה מהפכת האינטרנט, גם היום יזמים משקיעים קודם כל באנשים ואחר כך בטכנולוגיה. ולכן תהיו הכי אנושיים והכי חברתיים ותייצרו לכם קשרים ובריתות וחברים לחיים, זה הכי חשוב.
דווקא שיש הרבה טכנולוגיה, האדם הוא מה שחשוב.
דווקא בגלל זה, בדיוק.
כן. עמרי ירוש, תודה רבה.
תודה רבה לך.
נמצאת איתי כאן ליטל בן ארי, דוברת אוניברסיטת רייכמן. מה נשמע ליטל?
אחלה גלי, מה שלומך?
בסדר גמור. אז ספרי לי קצת על היוזמה, למה הכנס קורה, למה הוא חשוב.
אז קודם כל, אני חושבת שבשנים האחרונות אין באמת מענה מקצועי. עם גב אקדמי כלשהו, לכל המגזר הזה של הדוברות ויחסי ציבור. ולראשונה, באמת, אני מאוד מאוד שמחה שזה קורה באוניברסיטה שלנו, זה לא מפתיע אותי שדווקא פה, אבל באמת אני שמחה שיש לזה איזשהו גב אקדמי, קצת לפתוח את הראש, לדבר על החידושים, לשים את הדברים על השולחן. בסוף המגזר הזה לא מקבל מספיק תוכן מקצועי והשתלמות מקצועית, וזו באמת הזדמנות מצוינת. לירון ואלה עשו פה עבודה מדהימה, והביאו באמת את טובי המרצים ואנשים, וזה חשוב.
ומה, אם כבר מדברים על הכנס וזה, מה הדבר הכי מהותי שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, שאנשי התקשורת לא הפנימו עדיין?
אני לא אגיד אם לא הפנימו,
אוקיי.
אני חושבת, אני מקווה שכן יפנימו. אני חושבת שהדבר הגדול שהשתנה באמת בשנים האחרונות, עכשיו יגידו לך הפייק וזרימת הפייק וכל הזה, נכון, אבל מה שבאמת השתנה זה ריבוי הפלטפורמות. אם פעם כל הכוח לייצר תוכן היה בידיים של אנשי תקשורת, היום כל אחד הוא איש תקשורת, כל אחד הוא יצרן של תוכן. ואז באמת זה גורם לזרימת מידע גדולה ולמה שאנחנו קוראים פייק ולכל התופעות האלה. אז אני חושבת שכדי להישאר רלוונטיים, א', אנחנו צריכים להבין שהמדיה השתנתה. קהל היד הצעיר היום כבר לא קורא עיתונים, כבר לא נמצא בכלי התקשורת הגדולים, הוא נמצא ברשתות החברתיות. מה שלא בפיד, לא מדבר אליהם. תמונה יכולה להסביר יותר טוב מכל טקסט ארוך אחר. ואנחנו, כאנשי תקשורת, כמישהו עובד בזה, צריך להבין את זה. השיח הוא אחר.
לצאת מהראש הישן.
לצאת מהראש הישן. המסרים צריכים להיות הרבה יותר קצרים, הרבה יותר מדויקים, כמה שיותר ויזואלי. התוכן הוא זורם אחרת, נראה אחרת.
יותר אותנטי.
יותר אותנטי, כן. בדיוק. וגם אני חושבת שאפשר כבר כאילו להיות יותר מדי עשוי, בדיוק כמו שאמרת. כן. אותנטיות הוא במהרים רכיב חשוב כאן.
ליטל בן ארי, תודה רבה.
תודה לך, גלי.
נמצאת איתי כאן אלה קונקיס, דוברת ישראכרט. מה שלומך אלה?
תודה רבה, בסדר גמור, מה שלומך גלי?
בסדר גמור. אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות?
כל אחד מאיתנו איש תקשורת, בין אם הוא עובד בתקשורת ובין אם הוא לא עובד בתקשורת. הרשתות החברתיות הפכו להיות משמעותיות מאוד, ואם פעם היינו צריכים רק את התקשורת המסורתית, היום אנחנו יכולים להתאים את הצורך העסקי ואת השקת המוצרים ואת כל המסרים שנרצה להחצין החוצה, להתאים אותן בדיוק לפלטפורמות הנכונות ולפעול בהמון המון ערוצים, או בו זמנית או ממוקדים.
ומה האתגר הכי גדול שאנשי תקשורת יוצרים לעצמם בתקופה הזאת?
אני חושבת שקודם כל כולנו צריכים להבין שהתחום הזה מאוד מאוד מתפתח כל הזמן, בין אם זה בגלל ה-AI, בין אם זה בגלל ריבוי כלי התקשורת וסוג התקשורת שיש. הכל קורה מהר, מיידי. כבר אין את הזמן שהיה פעם להגיב. לפעמים אתה צריך לעשות את הכל מהר בו זמנית. אז אני חושבת שהאתגר הוא קודם כל, כל הזמן להמשיך ללמוד, כל הזמן להכיר את הפלטפורמות החדשות, וכל הזמן לדייק את הצורך העסקי ואת הפלטפורמה התקשורת הנכונה, ולחבר ביניהם.
ואם כל המשתתפים בכנס יצאו עם תובנה אחת או כלי אחד מההרצאה שלך, מה הכי חשוב שזה יהיה?
שלכל ארגון עסקי יש המון המון דוברים והמון משפיענים, והם העובדים של החברה. ואם החברה תדע לתת לעובדים כלים להיות אנשי תקשורת ולפעול ברשתות ולעשות את זה בצורה אותנטית ותחבר אותם למותג ולעשייה העסקית, היא תקבל אנשי תקשורת מחוברים, מחויבים, שמצליחים להדד את המסר ולהגיע לקהל היעד בצורה אפקטיבית.
אלה קונקיס, תודה רבה.
תודה רבה לך.
אז נמצאת איתי כאן חברת הכנסת מרב בן ארי. מה נשמע מרב?
בסדר, תמיד כיף לבוא לפה. מדשא והשמש.
כבוד לנו שאת פה.
כיף מהכנסת, זה בטוח, כן.
זה רק את יכולה להגיד. אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות לאור המצב במדינה?
וואו. יש הרבה שינויים. קודם כל יש, לממשלה יש ערוץ של הממשל, את ערוץ 14, יש להם רדיו, יש להם אתרים שמקדמים אותם, כמו לדעתי פוש זה נקרא, שמקדמים מסרים של השלטון, זה דברים שלא היה כאן אף פעם. תמיד היה איזשהו בלנס, איזון, קואליציה אופוזיציה, היום יש פה מכונה רצינית שעובדת לטובת נתניהו, מחדירה מסרים. לצערי, מאז פרשת קטר גייט, גם עשו כאן הינדוס תודעה של מסרים קטרים, זאת אומרת, הוא די בפריצת כל גבול הגיוני. וכמובן, הרשתות החברתיות שבאפגריד מטורף, העברת מסרים של פוליטיקאים דרך הטיק טוק, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. זאת אומרת, אם בעבר זה היה יחסית של כמה, היום כמעט כולם ברשתות, מבינים שזה המדיום האמיתי כדי להעביר את המסרים.
ואת רואה את זה כדבר שלילי או חיובי?
לא, יש גם הרבה דברים חיוביים. היכולת שלי לגשת לקהל צעיר יותר, היכולת של חברי כנסת שלא מגיעים לטלוויזיה. אני עוד בן אדם שעוד יש לו תקשורת, אבל יש חברי כנסת שלא מגיעים לטלוויזיה, אז הדרך שלהם להפיץ את ה... תחשבי, יש מלא ח"כים שדווקא פורחים ברשת, ופחות נמצאים בטלוויזיה.
כן. ואיך את רואה את סגירת גלץ, נגיד עכשיו, כצעד ראשון לגורם לשינוי במצב התקשורת במדינה?
כן, גלץ... היו שם שדרנים שלא התיישרו עם המשטר, צריך לומר. ואני אגב חושבת שזה לא נכון. בטח לא לדבר על אדר מרקס, לדבר על יניר קוזין, זאת אומרת, יש עוד שם, אבל זה, אני חושבת שאני מכירה באופן אישית, ואני יודעת שהם מאוד מאוד מאוזנים, אבל אני אגיד לך מה הקטע. הקטע עם תחנת גלץ, בואי, לא נתעמם, זה כבר שנים מדברים על לסגור אותה. כי בסוף זו תחנת רדיו, שמי שמכיר את ההיסטוריה, הוקמה על ידי בן גוריון, בשנת 48-49, מטרת הקמת התחנה הייתה להעביר מסרים לחיילים. זאת אומרת, זה לשם כך הוקמה גלץ. אוקיי? לא היה את מה שיש היום טלפונים, ומי שלומד את ההיסטוריה יודע שבן גוריון רצה להעביר ככה את המסרים לחיילים, שהיו מפוזרים בכל מדינת ישראל ואף מעבר. והיום זה כבר תחנה לכל דבר. העניין הוא שהממשלה הזאת, כל דבר שהיא עוד נוגעת בו, את מבינה שיש אג'נדה. ולכן כל דבר אנחנו מותחים על זה ביקורת. למה אתם מדברים על רינו צרור בגלל שהוא מותח? זאת אומרת, קשה מאוד לקבל את ניקיון הכפיים של הממשלה הזאת בכל מה שקשור לתקשורת, כי גלץ זה רק ההתחלה. ואחרי גלץ יבוא התאגיד, ואחרי התאגיד, כבר עכשיו אנחנו נמצאים בתוך האירוע של ועדת תקשורת, שרוצה לפרק את ערוצים 12, 13, זה אירוע מתגלגל, זה לא נגמר בגלץ.
ואת רואה איך הכלים החדשים השפיעו גם על זה? על הסושיאל, ה-AI, הייתה להם השפעה גם על דברים
כמו סגרת? קודם כל, חד משמעית בהחדרה ואינדוס של תודעה ולהעביר מסרים לצעירים. מאוד קל למכור פשיזם, גזענות, שנאה, אלימות, זה מאוד קל. מאוד קשה למכור את הביחד ושותפות ושוויון ושלום. קשה. אנשים צריכים את המלחמות האלה לצערי, בטח אחרי השביעי לאוקטובר. אבל אני כן עושה, כן יש בי משהו אופטימי, כי אני רואה הרבה הרבה יותר חברי אופוזיציה, נגיד, נמצאים ברשתות. זאת אומרת, אם בבחירות ב-22, היית כל הזמן את בן גביר בטיק טוק, היום קשה לך שלא לראות חברי כנסת מהאופוזיציה נמצאים, ועונים, ומגיבים, ומטרילים. כן, וזה חשוב, כי אי אפשר כל הזמן להיות כאילו אנחנו אופוזיציה, אנחנו צריכים להיות נחמדים. לא,
כן.
צריך לבוא ולהגיד להם הפנים מה שחושבים עליהם, ולא חסר.
כן.
ולסיום, אם כל המשתתפים בכנס יצאו עם תובנה אחת או כלי אחד מהשיחה שהייתה לך, שמול כולם עם לירון, מה חשוב לך שזה יהיה?
תראי, אני בעיקר חשוב לי שיבינו שהבחירות הקרובות הן בחירות דרמטיות על איזה מדינה תהיה כאן, ואיזה תקשורת תהיה כאן. זאת אומרת, אני יכולה לבוא ולהפליג עכשיו בשיח איתך של 40 דקות חוג בית על נשים וזכויות אדם וכאלה, אבל עזבי אותך, בואו נחזור back to base. אנחנו בנושא של תקשורת עכשיו. אז אם אתם רוצים, אין יותר obvious מזה, תקשורת חופשית, האמיתית, שלא תעדד את מסרי השלטון, אלא תהיה באמת תייצג את רכשי העם על כל המגוון שלו. זה יבוא לידי ביטוי בבחירות הבאות חד משמעית. כאילו, איזה מה אנחנו רוצים פה? רוצים טלוויזיה שנשמע כל היום את המסרים של הממשל וכולם מעדדים את ראש הממשלה, לא משנה אגב איזה יהיה. או שאנחנו רוצים תקשורת, ליברלית, חופשית, ובעיקר בעיקר משוחררת מהכבלים של המשטר. אז כן, הבחירה בבחירות הבאות הן דרמטיות, כי בסוף תקשורת חופשית, וזה מה שאמרתי בכנס, זה הבסיס של הדמוקרטיה. בלי תקשורת אין דמוקרטיה. תקשורת חופשית אבל.
תודה רבה חברת הכנסת, מירב בן ארי.
בשמחה.
נמצא איתי כאן אורי דגון.
אכן, אכן.
סגן העורך הראשי של ישראל היום.
פגעת בול.
מה נשמע?
מצוין.
אז מה הדבר הכי מהותי לדעתך שהשתנה בעולם התקשורת בשנים האחרונות, ואיך זה גם משפיע על עולם העיתונות המודפסת?
וואו, שאלה גדולה, אני אנסה לענות עליה בקצרה יחסית. עולם התקשורת עבר מהפכה עצומה בעיקר עם כניסת הסושיאל, זה כבר בערך 15 עד 20 שנה, אבל בשנים האחרונות כל נושא שכל אחד הוא עיתונאי, בעצם כל אדם הוא עיתונאי בפני עצמו, ברגע שיש לך את מכשיר הפלאפון, את המצלמה, אתה יכול להביא את הסיפור, אתה יכול להיות הסיפור עצמו. עולם העיתונות הפך לעולם שהוא די פרוץ, מה האמת, ולכן נוצר השאלה מה האמת, מה לא, עולם הפייק. עולם ה-AI בכלל הכניס את רמת הפייק ואת רמת ההבחנה בין סיפור, בין סרטון, בין כל דבר אחר, למה הוא אמת ומה לא, לעולם מאוד כאוטי. דווקא המלחמה, לפני שאני בא לפרינט, דווקא המלחמה עשתה דבר מאוד נכון. במלחמה, מרוב שהיה שטף של מידע, שטף בטלגרם, בפייסבוק, בכל כלי ההפצה האפשריים, דווקא אז אנשים, אנחנו ראינו את זה בטראפיק אחרי זה, ראינו את זה גם בהפצת הפרינט, אנשים חזרו למישהו הישן והבטוח, וביניהם גם האמין, שיתווך להם את המציאות כמו שהיא. כל אחד רוצה לתווך לעצמו את המציאות, נגיד ערוץ 14 מתווך מציאות אחת, ערוץ 12 מתווך מציאות שונה, ידיעות, ישראל היום, עיתונים, מתווכים גם את המציאות בצורה שלהם, בזווית שלהם. אבל הם מדווכים את האמת, מזוויות שונות, אבל מדווכים אמת. והציבור מאוד מאוד רצה לקבל תקשורת שהיא מתווכת והיא לא הסיפור. וזה דווקא הלך לאחור. הרבה אומרים, הנה, התקשורת כבר היא לא אותה תקשורת, אז דווקא יש חזרה לאחור. לגבי הפרינט, וואו, אני התחלתי בפרינט לפני 30 שנה בעיתון מעריב, ואמרו לי כבר מיליון פעם שהפרינט מת, ואחרי זה עשיתי טלוויזיה ודיגיטל, בעשורים האחרונים עשיתי דיגיטל המון, ולפני 4 שנים הצטרפתי לישראל היום, שהיה אז פרינט, היום הוא גוף תקשורת שמקדש כמובן את הדיגיטל ואת ההתפתחות הדיגיטלית, אבל עדיין הוא העיתון הנפוץ והגדול בישראל, ואנשים עדיין צורכים אותו, בעיקר מקבלי החלטות. נכון שמגיל 40 ומטה, מישהו שקורא עיתון, הסתכלו עליו כאילו הוא ווירדו, יש לי ילדים בני 20, 22, והם לא מבינים בכלל מה זה עיתון, כשהוא נכנס הביתה, הם אומרים, אבא, תגיד, מה אתה קורא את זה? יש אצלך את זה הכל בטיק טוק, אבל הפרינט ישנה את פניו, אולי הוא יופיע רק בסופי שבוע, אולי הוא יהיה בצורה אחרת, נגיד, אנחנו כבר פחות עושים בפרינט שלנו היומיומי, פחות את החדשות של אתמול, אלא אנחנו יותר כותבים, נותנים עומק, שאין את זה בעולמות. משפיעים, מנסים לייצר לפחות, אני לא אתיימר, אבל מנסים לייצר את דעת קהל ושיח תקשורתי, מה שלמשל רק מדורת 8 יכולה לעשות, אבל בסושיאל אי אפשר, באינטרנט גם מאוד מאוד קשה, כלומר אינטרנט שאני מדבר על האתרים והאפליקציות המיינסטרימיות, אז לפרינט יש פה יתרון, ולהציף, השאר של העיתון עדיין הוא יכול להציף ולהעלות בעיות שיובילו סדר יום. והוא לא ימות. הוא ישנה צורה, הוא ישנה תוכן, הוא ישנה נראות, אבל לדעתי הפרינט לא ימות כל כך מהר.
ודיברת קודם על המלחמה שאנשים חיפשו את האמת. נכון. שזה
ואמינות, חיפשו אמת ואמינות.
אז אתה חושב שזה נקודתי לישראל, או שיש לזה השפעות גם גלובליות?
שאלה מעולה. הייתי לפני מספר שבועות בניו יורק טיימס במסגרת ביקור, ושם יש ירידה עצומה בצריכת הפרינט. מצד שני, יש שם, ובארצות הברית קורה דבר בהרבה יותר, לא יודע אם בהרבה יותר, אבל דומה ושונה מאיתנו, שזה ניסיון לקעקע את התקשורת המיינסטרימית על ידי הממשל הנוכחי, או לקחת צד אחד של תקשורת, והניו יורק טיימס הוא עיתון שנלחם בזה, אני לא צריך לספר לכם, תלמידים של סטודנטים תקשורת, זה עיתון המשפיע עדיין, או גוף התקשורת המשפיע בעולם, והוא סובל מצניחה בפרינט, אבל מצד שני, בפלטפורמות ההפצה השונות שלו, סושיאל ובעיקר מנויים, יש לו מעל מיליון מנויים בדיגיטל, בפיירוול שמשלמים, כמו לארץ, כמו לאפליקציית הארץ פה בישראל, ויש שם צמיחה מטורפת, ממש אקספוננציאלי, בעיקר בשלוש-ארבע שנים האחרונות, ומאז שטראמפ עלה לשלטון בינואר 25, אז עוד יותר, כי הם מרגישים שדווקא ניו יורק טיימס יכול להביא להם את זה מזוקק, ולתווך להם את האמת, בצורה מרוב הקקפוניה שיש היום בעולם התקשורת, העולמי, אני עכשיו מדבר, אנשים מחפשים את המקומות שחוזרים לאחור, ומחפשים, רגע, מה כלי התקשורת שבסוף גדלתי עליו, איתו צמחתי כחובב תקשורת, כחובב חדשות, ויש איזה סוג של, נקרא לזה, באיזה חזרה הביתה. והם מאוד מדגישים את זה בטיים.
ואני יכולה להגיד גם שבעקבות הכניסה של AI, אז יש פה משהו שהוא יותר, יש פה יותר רגולציה בתקשורת הממסדית.
בישראל?
באופן כללי, שאפשר להאמין.
הממשלה הנוכחית דווקא, אני לא אומר את זה עכשיו כביקורת, באמת, אני לא בא פה, אלא כאיש מקצוע, הממשלה הנוכחית.
אני מדברת רגולציה על AI.
רגולציית AI, אוקיי, כי אני חושב שעל זה, על רגולציה של ריבוי כלי תקשורת וריבוי. רגולציית AI, אין כרגע אותה. אין כרגע. היום כל אחד יכול לעשות לעצמו מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אנשים מפיקים לעצמם AI ואומרים, הנה אמת. ראיתי לפני יומיים סרטון של סטודנט שלומד טייס ומתכנן פיגועים של 9 בנובמבר, של כמו 11 לספטמבר. והסרטון היה סרטון שלו לומד לטוס, ואיך הוא מטיס, ואחרי זה איך הוא מתאמן כביכול לעשות פיגוע סטייל, פיגוע טובים. עכשיו, היה שם אמת. באמת היה בחור כזה שה-FBI תפסו אותו והוא רצה ללמוד טיסה כדי, אבל הוא עוד לא הגיע לשיעור הראשון. כלומר, הייתה לו כוונה ללמוד טיסה ולעשות זה, ותפסו אותו, המודיעין האמריקאי, תפס אותו לפני המוצאות. והAI לקח את זה קדימה, לקח את החדשות, וכבר העיף אותם קדימה. הוא כבר למד טייס, והוא כבר בדרך לעשות. כלומר, האמת והדמיון והבדיה נכנסו אחד לתוך השני. אין רגולציה. כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. לכן אני חושב שהתפקיד שלנו, מעל לכל דבר, ואני אומר את זה כמישהו שבאמת, אני 28 שנה לתקשורת, זה האתגר הכי גדול, לפחות מאז שאני הגעתי לתקשורת, להגיד את האמת, לשמור על האמת. אני לא אמרתי איך מה, ימין, שמאל, אמצע למעלה, אבל אמת. ואם זה יישאר במרכז, וזה יישאר במרכז העשייה העיתונאית, אני חושב שהתקשורת תצליח להתגבר על כל הנושא, שמשנים לך קול. אתה היום יכול להביא קול, להגיד, הנה, הסקתי את דונלד טראמפ לרעיון, ויעלה איזה מישהו, ויעוות את קולו, והוא יכול לייצר בתוך זה, גם תוך שעות מלחמה אזורית.
כן.
אז אני חושב שיש לנו היום את התפקיד האחראי ביותר בעולם החופשי, אני לא סתם אומר את זה, לתקשורת, כדי לשמור על, על, על אמת, לשמור על עולם שהוא שפוי גם, ועם עתיד לכולנו.
ואם היית יכול לתת משהו אחד מכל ההרצאה שאתה נותן בכנס הזה, מה היית רוצה שזה יהיה? כאילו תובנה אחת.
בניגוד למעיין שריג, שחברתי מפייסבוק, שאמרה לפחד, אני אומר לא לפחד. לא לפחד, אין מה לפחד. אין מה לפחד. כאילו, אנחנו נמצאים בעידן שכל יום יש משהו שהוא יותר נורא מהדבר השני. כלומר, אני אומר, אז מהמקום שאנחנו נמצאים בו, מה יש לפחד? להפך, לנסות, ליזום, להיות אקטיבי, לשנות,
ולהילחם על מה שחשוב לכל אחד, שזה תקשורת חופשית, תקשורת אמיתית, תקשורת שדוברת אמת, יחד עם ה-AI, יחד עם ההתקדמות של הבינה המלאכותית, צד לצד, היא לא באה להחליף, היא לא באה... אגב, מי שיפחד, היא תחליף אותו. מי שלא יפחד, היא תהיה לו כלי עזר. וזה אתגר עצום. לא לפחד, אגב, זה לא... זה כאילו צמד מילים שהם כאילו קלישאה, אבל קלישאות הן נכונות. אם אנשים יתגברו על אתגר הפחד, עורכים, עיתונאים, יועצי תקשורת, תהיה פה תקשורת טובה יותר, חכמה יותר.
אורי דגון, תודה רבה.
תודה.
אז הגענו לסיומה של תוכנית הרעיונות המיוחדת מכנס תקשורת בהפרעה שנערך בדצמבר 2025. אתם על 106.2 FM, כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני גלי אהרון, תודה על ההאזנה.